שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 10. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא, להצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כוח, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ, ומוקדש לרפואת כל החולים, וגם לרפואת הרב הדין שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. טוב, היום אנחנו ממשיכים בדף סמך עמוד ב' במילים והתאווה דוד, וננסה לגמור עד דף סמך א' עמוד ב' במילים הלכה כרבי שמעון. אנחנו נמצאים באמצע רצף של דברי אגדה שקשורים איכשהו לנזקי אש, ואנחנו בעצם יהיה לנו היום אגדה יחידה שעוסקת בענייני אגדה לגבי אש, ואחרי זה אנחנו נעבור למשנה ודיון לגבי המשנה. אז בואו נתחיל. ויתאווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? הקדמה. יש פרשייה נורא מוזרה שמופיעה לגבי דוד המלך, היא מופיעה פעמיים, פעם אחת בספר שמואל, פעם אחת בספר דברי הימים. בשתי הפרשיות האלו יש שתי אלמנטים, שניהם לא כל כך ברורים. דבר אחד כתוב שהייתה חלקת שעורים, והיו שם פלישתים. במקום אחר כתוב שהיה חלקת עדשים, והתחבו שם פלישתים, ועשו איזושהי פעולה והצילו את חלקת השדה הזו. הפסוקים שלאחר מכן מתואר שדוד המלך אומר, מי ישקני מים, מי יביא לי מים מהבור של בית לחם בשער, והגיבורים פורצים לשם מעבר לקווים של הפלישתים, מביאים לו שם מים, וחוזרים לדוד המלך עם המים, ואז דוד המלך אומר, אני לא אשתה את המים האלה, כי אתם סיכנתם את עצמכם בשביל להביא את זה, ולכן אני אסיך אותם להשם. עכשיו, הפרשייה הזאת מאוד מאוד תמוהה, גם הפשט, מה הסיפור של המים, מה הסיפור של חלקת השדה, למה פעם אחת כתוב שעורים, ופעם אחת כתוב עדשים. בגמרא עכשיו יהיה גרסה אגדית, גרסה של דרשה שתלווה את כל הפרשייה הזאת ותתן איזה אור לגמרי חדש, האור של חז"ל. אז בואו נתחיל. שואלת הגמרא, מה היא קמי בא אליי? מה הוקשה לו? כל כך הרבה מקופל פה בארבעת המילים האלה. הגמרא מניחה שהבור של בית לחם זה לא בור אמיתי, זה מטאפורה, זה משל, והמים שם הם כמובן לא מים אלא תורה. כשדוד המלך התאווה ואמר, מי יביא לי מים מבור בית לחם? מה שהוא התכוון להגיד זה, מי יביא לי תשובה לשאלה שמטרידה אותי? מי ילך וישאל את החכמים בבית לחם את השאלה שמטרידה אותי? כמובן דוד המלך אצל חז"ל הוא יהודי שיושב ולומד גמרא, וכל הזמן יש לו קושיות וכל הזמן יש לו שאלות, אז דוד המלך יש לו קושייה עצומה, ועכשיו השאלה היא רק נשאר לברר, מה מפריע לדוד המלך? מה הוקשה לו? עכשיו, בגלל הרקע של סיפור השיבולים והעדשים והסורים, אז נראה ש הנושא הזה גם כן מתגנב פנימה לתוך הדיון. אז יש פה תשובה אחת. אמר רבה, אמר רב נחמן, תמון באש כמי בא אלי. איקי רבי יהודה, איקי רבנן. ופשטו לי, מה די פשטו לי? מה שהטריד את דוד המלך היה השאלה של תמון באש. רש"י מסביר, אנחנו יודעים כמה זה תמון באש, נכון? דיברנו על זה בשבוע שעבר, בפרק הקודם, שתמון באש זה שאלה האם אדם חייב על נזקים של אש גם על דברים שתמונים בקרקע. זה מחלוקת תנאים בין רבי יהודה לרבנן. ודוד המלך בלהט המלחמה, כנראה שהיה איזשהו שריפה שהאנשים שלו, הלוחמים שלו יצרו, והם גם פגעו במשהו שהיה תמון בקרקע, ודוד המלך הסתפק האם הוא צריך לפצות את בעל החפצים האלה או לא, וזה השאלה שהטרידה אותו. ו פשטו לו מה שפשטו לו, כלומר חזרו האנשים בבית לחם ושאלו את החכמים וענו לו מה שענו לו. אנחנו לא יודעים מה הם ענו לו, לא מספרים לנו, אבל ענו לו עם הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבנן. זה וריאציה אחת, זה מהלך אחד. רב הונא אמר, גדישים די שעורים די ישראל הוו, דאבו מתמרי פלישתים בהו. הגדישים של השעורים, מה שכתוב שם בפסוק על חלקת השדה של השעורים, השעורים היו שייכים לישראל, ליהודים, והיו מתחבאים בהם פלישתים. ובעצם מה שהוא רוצה זה לשרוף או איכשהו להרוס את השעורים האלה על מנת שלפלישתים לא יהיה אפשר להתחבות. וכמי בא אליי, ודוד המלך שואל, מהו להציל עצמו בממון חברו? האם מותר לאדם להציל את עצמו על ידי שימוש בממון חברו. כן, הוא רוצה להציל את עצמו מהפלישתים על ידי הריסה של הסעורים האלה ששייכים האלה ליהודים. ועל זה מה, ומה ענו לו? שלחו לי, אסור להציל עצמו בממון חברו. כן, אסור לאדם להציל את עצמו בממון חברו. אם זה פיקוח נפש, אז אולי הוא יכול אחרי זה לשלם, אבל בעיקרון אסור להציל עצמו בממון חברו. אבל אתה, מלך אתה, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. כלומר, מה שמענו לו זה ככה. בדרך כלל, מבחינת שורת הדין, כמובן שאסור לך להציל את עצמך בממון חברך. אתה לא יכול להציל את עצמך דרך שימוש ברכוש למישהו אחר. אבל אתה מלך, ולמלכים יש הלכות אחרות לגמרי. מלך יכול, בחוקה, בחוק היהודי, המלך יכול לפרוץ דרך, כן, יש איזה משהו שהוא רוצה, איזה דרך חדשה ללכת, הוא פורץ דרך, אפילו דרך שדה של מישהו, או דרך שטח של מישהו, ואף אחד לא יכול לפצות פה, זה דרכו של מלך, ולכן, גם במקרה הזה, דוד, ככה אמרו לו, אתה מלך, אתה יכול אם אתה רוצה להרוס את השדה של הסעורים, בשביל שהפלישתים יבריחו. זה הקריאה השנייה, זה הדרשה השנייה בעצם. הראשונה דיברנו על תמון באש שיפריע לו, ופה לפי השיטה הזאת, מה שהוקשה לו, זה השאלה של הממון חברו. ורבנן, כן, חכמים אחרים, ואי תימה, ויש כאלה שאומרים שזה היה רבא בר מרי, אמרו. רעיון שלישי, גדישים דה סעורים דה ישראל אבו, וגדישים דה עדשים דה פלישתים. וכמי בא אליהו, מהו ליטול גדישים של סעורים דה ישראל, ליתן לפני בהמתו, על מנת לשלם גדישים של עדשים דה פלישתים. טוב, זה נורא, נורא מורכב הציור הזה. הרעיון הוא כזה. הרעיון הזה, הווריאציה הזאת, היא באה להסביר גם למה בדברי הימים כתוב סעורים ובשמואל כתוב עדשים. בעצם היו שתי קדישים, היו קדישים של סעורים ששייכים לישראל, והיו קדישים, היו שדות של עדשים ששייכים לפלישתים. ומה שהתחיל את דוד המלך, מה שדוד המלך רצה לדעת, זה האם הוא יכול, בגלל שהוא צריך עכשיו סעורים עבור הבהמות שלו, עבור החיילים, עבור הבהמות של החיילים, האם הוא יכול עכשיו לקחת, להחרים בעצם את הסעורים של היהודים, ואחרי זה לפצות אותם על ידי העדשים של הפלישתים, להביא להם חזרה באותו סכום, עדשים. כלומר, הוא בעצם רוצה לעשות, להחרים איזה רכוש אזרחי יהודי לטובת המאמץ המלחמתי, ואחרי זה לפצות אותם ברכוש הרכוש שהם ישיגו על ידי המלחמה, בקדישים של העדשים. זה השאלה, ולפי זה מה הייתה התשובה, עונה הגמרא, שלחו לי חבול ישיב רשע גזלה ישלם. אף על פי שגזלה משלם, רשע הוא. אבל אתה מלך אתה, הוא מלך פורט לעשות אותו דרך ואין מוכן בידו. אז הם עונים לו על ידי, עם פסוק מיחזקאל, חבול ישיב רשע גזלה ישלם. כן, הרשע לא בהכרח גוזל ולא מחזיר. גם לגזול ולהחזיר, כן, לגזול על מנת להחזיר, כן? אני עכשיו אקח לך משהו ואני מתכנן להחזיר לך את זה, גם זה רשעות, גם זה נקרא גזלה. אתה נחשב אדם רשע, ולכן בעיקרון, באופן עקרוני, אסור לעשות דבר כזה, אסור לקחת רכוש של מישהו על מנת להחזיר לו את זה אחרי זה, או לפצות אותו אחרי זה. הגזלה היא גזלה, גם אם אתה אחרי זה תחזיר לו, תחזיר לו. אבל שוב, אותו מענה שהיה במקרה הקודם, אתה מקרה מיוחד דוד, אתה מלך ואתה יכול לעשות מה שבא לך. עד כאן שלושת הרעיונות, שלושת הקריאות המשונות מאוד של חז"ל בסיפור הזה. קריאה אחת שבעצם הייתה לו שאלה הלכתית שקשורה לטמון באש, והוא קיבל תשובה שאנחנו לא יודעים מהי. ציור שני זה שהיה לו שאלה ביחס להריסת הגדיש של הסעורים על מנת להציל עצמו הפלישתים, ואמרו לו שאסור, אבל אתה מלך. והציור השלישי זה שהוא רצה לדעת אם הוא יכול להחרים, לקחת רכוש את הסעורים של היהודים, ואחרי זה להחזיר להם מהעדשים של הפלישתים, אמרו לו שבאופן כללי אסור, אבל אתה מלך, ולכן אתה יכול לעשות מה שבא לך, מה שבראשך. עד כאן הקריאות האלה. עכשיו הגמרא תיכנס לדיון די ארוך בשאלה איך להשוות את הקריאות האלה אחת לשני, את הציורים האלה, מה יותר טוב, מה הרווחים של כל אחד מהציורים, ואיך כל אחד מהציורים מתמודד עם השאלות הפרשניות שיש בפסוקים. אז בוא נתחיל, או בוא נמשיך. ביש למה דמן דאמר להחלופי, היינו דכתיב חד קרא, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, וכתיב חד קרא, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. אלא למאן דאמר למיקלה, מאי בא אליהו להניטרי קראי. כלומר, יש לנו הרי שתי וריאציות ביחס לשעורים. הקריאה הראשונה אמרה שמה שהוא רצה בעצם זה רק לסרוף את השעורים כדי כי התחדו שם פלישתים. הקריאה השנייה הייתה, הוא רצה לשרוף את ה... הוא רצה לאכול את השעורים ולשלם בעדשים. לפי הרעיון הזה שנקרא להחלופי, כן, הוא רצה להחליף שעורים בעדשים, אז מובן למה ב... יש פסוק אחד שכתוב שם עדשים, ופסוק אחד שכתוב שעורים, זה מסביר את הפער שיש בתוך, בתוך התנ"ך, את, את הסתירה כאילו, את, ה... את הכפילות, את הסתירה שיש בין התיאור של העדשים לתיאור של השעורים. הרעיון של ההחלופי מסביר את זה, היה גם שעורים, היה גם עדשים, וזה מה שהוא רצה לעשות, להחליף. אלא לפי השיטה שמה שהוא רצה בעצם זה לשרוף את השעורים, למה בעצם יש את הפסוק של העדשים? מה, איך, איך אתה מסביר את הפסוק של העדשים? יש פה רק בעצם סיפור אחד, סיפור של השעורים, שאותו הוא רוצה לשרוף כדי להבריך את הפלישתים. אמר לך, אז הוא יתרץ לך, אומרת הגמרא, דהבו נמי קדישים דעדשים דישראל, דהבו מתמרו בפלישתים. כלומר, הקריאה הזאת שאומרת שמה שהוא רצה זה לשרוף את השעורים, תצטרך לומר שבעצם היה שתי סיפורים. היה סיפור אחד של שעורים שהתחבו שם פלישתים, וסיפור נוסף של עדשים ששם התחבו שם פלישתים, ובשתיהם היה את אותה שאלה, ולכן זה מתואר פעמיים בתנ"ך, אבל זו אותה שאלה. יפה. עכשיו הגמרא שואלת שאלה נוספת. בישלמה למדה אמר למיקלה, היינו דכתיב, התייצב בתוך החלקה והיה צילע. אלא למדה אמר להחלוף, מהי והיה צילע? כלומר, בהמשך הסיפור שם על, ה, על, ה, על החלקה, את השעורים או חלקת האנשים, כתוב שהם עמדו בתוך השדה והיה צילע. הוא הציל את השדה, הציל את השדה. אז עכשיו, צריך לקרוא, לקרוא את, ה, את התיאור הזה לאור הציור שאמרנו. לפי היהודי שהסביר שהסיפור היה שהוא רצה לשרוף את השדה כדי להבריח את הפלישתים, אז ברור מה הכוונה והיה צילע. כלומר, הוא הצליח לכבול, והיה צילע הכוונה שהוא במקום לשרוף את השעורים, דוד המלך החמיר על עצמו, הוא לא רצה לנצל את הפריבילגיות שלו בתור מלך ולשרוף את השדה, אלא הוא עמד בשדה, נלחם והבריח את הפלישתים בקרב מפואר. אז מובן, מה זה והיה צילע? הוא הציל את החלקה. אלא לפי הפירוש של החלופי, שמה שהוא רצה בעצם זה להחליף, לאכול את השעורים ולהחליף ועדשים, מה זה והיה צילע? מה הפירוש והיה צילע? עונה הגמרא, דלא שווק לו להחלופי. שהוא לא התיר, הוא לא הרשה להם להחליף. כלומר, הוא לא עשה את זה. ההצלה של השדה זה בזה שהוא לא קיבל את הפסק של החכמים, שאמרו לו שאתה מלך, תעשה מה שבראשך. הוא אמר, לא, אני לא רוצה להיות כמו מלך, אני לא רוצה להתנהג כמו מלך, אני מתנהג כמו אזרח מהשורה. מה שמותר לכולם מותר לי, ולכן בעצם הוא לא נגע בחלקה. הוא לא נגע בחלקה, הוא לא החליף, הוא השאיר אותה כמו שהיא. עכשיו, גמרנו להשוות בין שתי הקריאות של הסעורי, של ה, למיקלי ולהחלופי. ואנחנו עכשיו עומדים להשוות מול הקריאה הראשונה בכלל, שאמרה שמה שהטריד אותו בכלל זה נזקי תמון באש. אומרת הגמרא, בישלמה הנתרתי, בישלמה, כלומר, זה נוח, זה מובן, הנתרתי, אלו שני הפירושים שדיברו על החלופי או למיקלי, כן, כל הרעיונות שדיברו על, על השעורים והדשים. היינו דכתיב, תרי קראי. אלא למען דאמר תמון באש, כמי בא אלי, מהי בא אלי קראי? כלומר, לפי הקריאות של מיקלי או להחלופי, מובן למה יש את הפסוקים האלה בכלל, של חלקת השעורים, חלקת העדשים, כי זה בדיוק השאלה שהטרידה את דוד המלך. זה השאלה שהטרידה אותו, שבשבילה היה צריך לפרוץ דרך לבית לחם, לשאול את החכמים שם. אבל, למען דאמר תמון באש, אז אין שום קשר לסיפור של השעורים והעדשים. בכלל למה צריך את הפסוקים האלה? מה קשור? היה לו שאלה נפרדת לגמרי. שאלה של תמון באש, שאלה של אש בשדה, מה זה קשור לשעורים, מה זה קשור לעדשים? עונה הגמרא, אמר לך, תמון וחד המהנח כמי בא אלי. זה באמת דבר מאוד מאוד קשה, דחוק. בעצם הוא אומר, אותו יהודי שהסביר שמה שהטריד דוד המלך היה תמון, יהיה חייב לומר שהייתה עוד שאלה. דוד המלך היו לו שני שאלות הלכתיות. שאלה אחת זה נזקי תמון באש. שאלה שנייה, אחד מהווריאציות האחרות. או הרעיון שלה למיקלי הפריע לו, או הרעיון של הלחלוף הפריע לו, ולכן היה צריך את התיאור של השעורים ושל העדשים. כלומר, יש לדוד המלך שתי שאלות. שאלה אחת של תמון באש, ושאלה אחת, מה לעשות עם חלקת השעורים, או בגרסה של לשרוף אותם בשביל להבריח את הפלישתים, או בגרסה של להחליף את זה בשביל להביא לבהמות ואחרי זה לשלם בעדשים. בכל מקרה, לדוד המלך היו שתי שאלות, ולכן יש גם את הפסוקים האלה. ממשיכה הגמרא, בישלמה למאן דאמר הנתרתי, היינו דכתיב ולא עבד דוד לשתותם. אמר, כיוון דאיקה איסורה, לא ניחה לי. אלא למען דאמר תמון באש כמי בא אלי, מכתי גמרא ודשלחו לי, מהי לא עבד דוד, דוד לשתותם? אומרת הגמרא ככה, אני אסביר. לפי הניטרתי, כלומר שתי הקריאות שהן דומות אחת לשנייה, שמתעסקות עם השעורים, היה לו שאלה לגבי השעורים או לגבי העדשים, אז אני מבין את המשך הסיפור שדוד לא רצה לשתות מהמים. עכשיו בהמשך המטאפורה שלנו, בהמשך המשל שלנו, הכוונה שדוד לא רצה להשתמש בהיתר שהם הביאו לו. הם הביאו לו היתר מבית לחם, הלכו לחכמים מבית לחם והביאו לו היתר, והוא לא רצה להשתמש בזה. הוא אמר, כיוון דאי כאיסור, לא ניחא לי, בגלל יש בזה איסור, אני לא רוצה להשתמש בזה, למרות שאני מלך ואני יכול לפרוץ גדר, אני לא אשתמש בזה. אז מובן, המשל כאילו ממשיך עד הסוף. יש שלמות פה בתוך הסיפור. אני מבין מה זה לא עבד דוד לשתותם. אבל, אם השאלה זה לגבי תמון באש, פסקו לו מה שפסקו לו, כן? פסקו לו, אוקיי, רבי יהודה, אוקיי, רבנן, מה זה לא עבד דוד לשתותם? מה, הוא לא רצה לצאת לפסק שפסקו לו? זה הפסק. עונה הגמרא, דלא אמרינו משמעיו. לא עבד דוד לשתותם, זה פירוש אחר לגמרי. זה לא שהוא לא רצה להשתמש בפסק, אלא שהוא לא רצה לומר את הפסק הזה בשמם של אלו שפרצו את הדרך. והביאו את הפסק הזה מבית לחם. למה? אמר, דוד המלך אמר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. כלומר, הוא, דוד המלך, וזה כאילו כבר בעצם סוג של טייק כזה, זה סוג של וריאציה על הפשט, שמואל, דוד המלך מתרעם על זה, שהם הלכו וסיכנו את עצמם בשביל להביא את הפסק הזה, והוא אמר, אני יודע משמואל, מהנביא שמואל, כל מי שמוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו, כי אנחנו לא רוצים לעודד את זה, אנחנו לא רוצים לעודד אנשים להסתכן בשביל להביא דברי תורה, ולכן דוד המלך לא אמר את הדבר הזה בשמה. ממשיכים לחלק האחרון של הסיפור הזה, מה דוד המלך עשה עם המים, במשל, בפסוק, ויסך אותם לשם, הוא הקריב אותם לשם. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך זה עובד עם שלושת הקריאות. בישלמה למען דאמר הנטרת, לפי שתי הקריאות של ה... או למיקלי, או לאחלופי, כן, הסיפור עם השעורים והעדשים, אז מה הכוונה ויסך אותם להשם? משום דאבד לשם שמיים. הכוונה, ויסך אותם להשם, לא שהוא שפך את המים, כי אין פה מים, יש פה רק דיון תיאורטי הלכתי. הכוונה שהוא לא עשה את הפסק, הוא עשה לשם שמיים. הוא לא הקשיב להיתר שאמרה לו, אתה מלך, אתה יכול לפרוץ גדר, והוא לשם שמיים החליט לא לנהוג ככה. אלא למאן דאמר תמון באש, מה ויסך אותם להשם? כן, איפה פה יש פה איזה משהו מיוחד שהוא מביא, שהוא עושה לשם שמיים? סך הכל הוא קיבל פסק. עונה הגמרא, דאמרינו משמע דגמרא. כלומר, ויסך אותם להשם, שוב, כמו לפני כן, הוא לא מייחס את ההלכה הזאת לאדם ספציפי, כי הוא לא רוצה, הוא לא שמח מהמעשה שהם עשו, אלא מייחס את זה למסורת בכלל, כאילו זה נאמר בסתם, זה נאמר ככה ההלכה, אבל לא אמרו בשם מי זה, כי דוד המלך לא רצה ליהנות מהפסק שהם הלכו והסתכנו והביאו לו את זה. עד כאן הגמרא הזאת, גמרא נורא נורא משונה. באמת, אני לא יכול לומר שאני מבין אותה, מה קורה פה בעצם, מה בעצם הגמרא חושבת, אבל בואו רק נסכם מהר ונמשיך הלאה. שלושה קריאות לגבי הסיפור של דוד המלך סביב השעורים וסביב המים בבית לחם. ברור לכולם שהמים זה תורה, המים האלה זה שאלה הלכתית. מה הוקשה לדוד המלך? שיטה אחת, מה שהוקשה לו זה השאלה של תמון באש, וענו לו מה שענו לו, אוקר ביודה, אוקר בנן. שיטה שנייה, מה שהוקשה לו זה, האם מותר לו לשרוף את השעורים בשביל להבריח את הפלישתים, להציל עצמו ממון חברו, ואמרו לו שבעיקרון אסור, אבל אתה מלך, אתה יכול. ושיטה שלישית, הוא רצה בעצם להשתמש בשעורים בשביל הבהמות, ולשלם ליהודים של השעורים על ידי עם העדשים של הפלישתים, וזה אמרו לו, אסור לך לעשות לזה, אסור לגזול ואז להחזיר, אבל אתה מלך, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואז בעצם המשכנו לפתח את היתרונות והשווינו את זה, והסברנו בעצם שלפי כולם צריך להסביר את כל הפרטים בהמשך של הסיפור, מה בדיוק השעורים, מה בדיוק העדשים, למה צריך גם שעורים גם עדשים, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל הסברנו את כל המהלך לפי כל אחד מהקריאות. עד כאן ההגדה, אנחנו מסיימים את הרצף של דברי ההגדה שהיה לנו, ואנחנו חוזרים למשנה שעוסקת בהלכה מאוד חשובה של דיני אש, בוא נקרא אותה, משנה. עברה גדר שהוא גבוה 400, או דרך הרבים, או נהר פטור, אני מדליק אש, והאש עוברת גדר שהיא גבוהה 400. או דרך הרבים. כן? דרך הרבים זה מין דרך רחבה, רש"י אומר, דרך שרחבה 16 אמות, בערך 8 מטר, דרך רחבה, או נהר פטור. למה אני פטור? זה כבר לגמרי אש שעוברת מכשולים שהיא לא אמורה לעבור, היא לא עוברת בדרך כלל, אז זה כבר אני, מעבר לתחום האחריות שלי, אני חייב רק על אש מתפשטת קרוב. לא אש מתפשטת מעבר מעצורים ומכשולים גדולים. עכשיו, רק הערה, המשנה הזאת פה מנוסחת כאילו זה לא מחלוקת, אבל אנחנו נראה בגמרא, וגם נשווה את המשנה הבאה, נראה שיש פה בעצם מחלוקת. המשנה הזאת היא לא יודעת הכל, אנחנו נראה שיטות נוספות ביחס למרחק שהאש צריכה לעבור בשביל להיפטר. אז בוא נקרא את הגמרא. הגמרא מתחילה עם ברייתא, שבעצם סותרת ישירות את המשנה. והתניא, עברה גדר שהוא גבוה 400, חייב. במשנה כתוב, אם האש עוברת גדר שהוא 400, פטור. ובברייתא כתוב חייב. זה סתירה מפורשת, מה עושים? בוא ניישב את המשנה עם הברייתא. אנחנו תמיד רוצים ליישב משניות עם ברייתות. אמר רב פאפא, רב פאפא מתרץ, תנא דידן כחשב מלמעלה למטה, 600 פטור, 500 פטור, עד 400 פטור. תנא ברא, מלמטה למעלה כחשב לי, 200 חייב, 300 חייב, עד 400 חייב. תירוץ משונה להפליא, אני אסביר בדיוק מה הולך פה. רב פאפא בעצם אומר, אין מחלוקת. לא, אין שום הבדל מעשי בין הברייתא למשנה. יש רק הבדל של ניסוח. התנא שלנו, תנא דידן, של המשנה שלנו, אנחנו תמיד מייחסים למשנה, כאילו אותה, זה ההום בייס. אנחנו במשנה, זה התנא שלנו. הוא מסתכל על העולם מלמעלה למטה. כלומר, הוא אומר, 600, אם האש עוברת גדל של 600, אני אהיה פטור. אפילו 500, אני אהיה פטור. עד 400, פטור. וכשהוא אומר עד, מה הוא מתכוון? כולל. כי במשנה שלנו, הצורה שבה הוא מתנסח, כשהוא אומר את המילה עד, הוא מתכוון כולל. אז גם 400, כשזה בול 400, פונקט 400, גם שמה זה יהיה פתור. לעומת זאת, תנא ברא, התנא החיצוני, התנא של הברייתא, הוא מסתכל על העולם מלמטה למעלה. והוא אומר, אם הגדר עוברת, אם האש עוברת גדר של 200, חייב. אם הוא עוברת גדר של 300, עדיין חייב. עד 400, חייב. וב-400, פתור. כי הוא משתמש במילה עד בצורה אחרת. עד ולא עד בכלל. יש באופן כללי שתי קריאות למילה עד. כשיש את המילה עד, איך מבינים אותה? האם עד זה כולל הדבר שאתה אומר עד, או זה לא כולל? נניח אני אומר, אני עכשיו, אשתה עכשיו בירה עד 12 בלילה. כשאני אומר עד 12, אני מתכוון להגיד עד 12, וב-12 בדיוק אני יוצר, או שב-12 בדיוק אני עדיין יכול לשתות. יש עד ועד בכלל, או עד ולא עד בכלל. זה ההבדל פה בין המשנה לבין הברייתא. אבל שתיהם מסכימים שב-400, ברגע שהאש עברה גדר שהוא 400, אני הופך להיות פטור. זה הצורה של רב פאפא להתמודד עם הסתירה בין המשנה לברייתא. עכשיו יש מימרה של האמורה רבה. אמר רבה, 400 שאמרו דפטור, 400 שאמרו שפטור, אפילו בשדה קוצים. כלומר, 400 זה 400. גם אם מדובר בשדה קוצים, שכמובן אש מתפשטת הרבה יותר מהר וקופצת בשדה קוצים, עדיין 400 זה יהיה נכון, ואם הגדר עובר, אם האש עוברת גדר של 400, אני הופך להיות פטור. אמר רב פאפה, הוא משפת קוצים, הוא למעלה 400. כלומר, רב פאפה בונה על גבי מה שרבה אמר, ואומר, מה שאמרנו 400 אפילו בשדה קוצים, מה שרבה אמר, הכוונה היא שיש 400 מהלמעלה של הקוצים. אז לא מספיק שיש גדר 400 מהרצפה, גם זה גם רבה יודע, אומר הפאפה, שזה לא מספיק, אלא מה שרבה התכוון להגיד, אם יש שדה של קוצים, ומהלמעלה של הקוצים, ששם יש אוחזת, עד הלמעלה של הגדר יש 400, זה סבבה, אתה נהיה פטור, גדר כזאת נחשבת מכשול בלתי אוויר, ואם האש עבר את זה, אתה נהיה פטור. אמר רב, רב היה אמורה הרבה יותר לפני, הדור הראשון של האמוראים, בעצם אנחנו חוזרים אחורה בדורות ומביאים מחלוקת מאוד יסודית בין רב לשמואל ביחס לשאלה של האש שעוברת את הגדר. אמר רב, לא שנו אלא בקולחת, אבל בנכפפת אפילו עד 100 אמה חייב. מה שרב אומר, מה שכל הגדרים האלה שיש במשנה, כל המספרים האלה, 400, כן? שאמרנו, אם זה עובר 400 אני הפטור, זה דווקא באש קולחת. מה זה אש קולחת? אש שעולה ישר. כשאין רוח, האש תמיד היא ישרה, היא עולה, האש רוצה לעלות למעלה, עכשיו היה לגבי עומר, ראינו את האש, זה עולה למעלה. זה אש כזה, אני יכול להגיד לך הגדרות, אם זה עובר משהו, זה באמת לא סביר, אתה נהיה פטור. אבל בנכפפת, אם האש היא נכפפת, ורש"י מסביר נכפפת, הכוונה, אש שקופצת, יש רוח, היא מדלגת לצדדים, קופה, או אש נמוכה שהולכת ככה לעשבים, אם זה אש שהיא לא הולכת למעלה, אלא אש שהולכת הצידה, אפילו עד 100 אמה חייב, זה לא יעזור לך. שום דבר. המרחקים לא יעזרו לך בגלל שהאש הזאת לא צפויה, היא הולכת ועוברת מרחקים הרבה יותר גדולים, ולכן באש כזאת המשנה לא דיברה. ככה אומר רב. ושמואל הוא חולק לגמרי. אמר מתניתין בנכפפת, אבל בקולחת אפילו כלשהו פתור. הפוך לגמרי שמואל אומר. כל המשנה שלנו עם כל ההגדרות של המספרים, כן? המרחקים, זה דווקא באש נכפפת, אש שמתפשטת. אבל אש קולחת? אפילו כלשהו פתור. אש קולחת לא אמורה לזוז. אם אני בונה, אם אני, יש אש ואין רוח, ואני בונה מדורה, אני לא אמור להיות חייב על שום דבר אם זה מתפשט. אפילו כלשהו, אני אהיה פתור. כן, שמואל מאוד מאוד מקל, רב מאוד מאוד מחמיר, לא יודע, מאוד מחמיר, אבל רב חושב שברגע שהאש היא נכפפת, שום דבר כבר לא יעזור, אפילו עד 100 מה חייב. ושמואל אומר, לא, נכפפת, יש לי את המרחקים של המשנה. קולחת, אתה תמיד תהיה פתור אפילו בכלשהו. אומרת הגמרא, תניא כבר תדע רב, אני אביא ברייתא שתסייע לרב. במה דברים אמורים בקולחת? אבל בנכפפת ועצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל חייב. עברה נהר או שלולית שהם רחבים 800 פתור. בואו נקרא את הברייתא עוד פעם. הברייתא בעצם מתייחסת למשנה ואומרת, במה דברים אמורים? מה שאמרנו שיש מרחקים, ואחרי מרחקים מסוימים אני אומר את הפתור, זה דווקא באש הקולחת. אבל אם אש נכפפת ועצים מצויים לה, יש לה על מה להתפשט, יש לה על מה לחיות האש הזאת, אפילו עד 100 מיל חייב. יש פה ברייתא שמפורשת כמו רב, שבעצם מסייגת, מצמצמת את הדין של המשנה, את הדין שמודד מרחקים, רק למצב שהאש היא באמת אש מאוד מאוד סטטית. אבל אם האש מתפשטת ויש לה על מה להתפשט, המרחקים האלה חסרים משמעות. אש יכולה להתפשט מאוד מאוד רחוק, ולכן אני לא אגיד לך כל מיני הגדרות של מספרים. ברגע שיש אש שמתפשטת, אתה תהיה חייב גם אחרי 100 מיל. ויש עוד דין בברייתא הזאת. עברה נהר או שלולית, שם רחבים 800, פטור. אם האש עוברת נהר, או שלולית שהם רחבים 800, פטור. זה ההגדרה של נהר שמספיק גדול כדי שהאש לא יכולה לעבור. מה זה שלולית? אנחנו תכף נראה. ממשיכה הגמרא. כתוב במשנה דרך הרבים, נכון? אמרנו אם האש עוברת דרך הרבים אני אהיה פטור. מנתנה, מי זה? מי זה שחושב שדרך הרבים זה הגבול? כלומר, אני מדליק אש, מה, עד כמה אני חייב שזה מתפשט? עד דרך הרבים שזה 16 אמה, כן? אמר רב הרבי אליעזר, זה שיטת רבי אליעזר. דתנן, זה המשנה הבאה שתכף נקרא אותה, רבי אליעזר אומר 16 אמות כדרך רשות הרבים פתור. כלומר, רבי אליעזר יש לו שיטה שאומרת, אם אני מדליק אש בשדה שלי, בבית שלי, אם זה עובר את ה-16 אמה, אני אהיה פתור. עד 16 אמה אני אמור לקחת בחשבון שזה יתפשט. יותר מזה, זה כבר מעבר לתחום האחריות שלי. המשנה שלנו שבעצם אומרת דרך הרבים, כנראה שהיא שיטת רבי אליעזר. כי זו אותה שיטה שבעצם אומרת, ברגע שהאש עוברת 16 אמה, דרך הרבים זה 16 אמה, אז בעצם אני כבר, אני נהיה פטור. יש פה רמז מאוד עבה, לזה שהמשנה שלנו היא לא דברי הכל. תכף נראה שיש הגדרות אחרות לגמרי. על פניו זה שיטה מוזרה, מה זאת אומרת? אש יכולה להתפשט, מה זאת אומרת 16 אמה? אבל, ככה שיטת רבי אליעזר. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, או נהר, כן? זה גם ציטוט מתוך המשנה. המשנה כתוב, אם האש עוברת גדר או נהר, אני אהיה פטור. רב אמר נהר ממש. ושמואל אמר, אריתא דדלאי. יש פה ויכוח, מה זה נקרא מכשול שאם זה עובר אני נהיה פטור? רב אומר נהר, מיסיסיפי. משהו רציני, נהר שזורם, שוצף. תכף נראה לאו דווקא נהר שוצף, אבל נהר משמעותי, כן? נהר שעובר בין מקום. שמואל אמר, אריתא דדלאי, כלומר תעלת השקיה, זה גם סבבה. זה גם נחשב שאני נהיה פטור. אם האש עוברת את זה, אני נהיה פטור. עכשיו הגמרא תסביר את הנפקמינה. מאן דאמר נהר ממש, אף אגב דלי קמיה. ומאן דאמר ארית דדלאי, אי אית בי מיה אין, אי אית במיה לא. כלומר, רב שאמר נהר, אז גם שאין נהר, מים בנהר זה מספיק. למה? כי הנהר עצמו יש בו שטח, הוא רחב. גם אם אין שם מים, האש לא יכולה לעבור. אבל שמואל שהוא אומר תעת השקיה, ארית דדלאי, הוא ודאי חייב שיהיה בזה מים, אחרת זה באמת זה שום דבר. אז הגמרא בעצם זה לא נפקמינה, סליחה אני חוזר בי, זה לא נפקמינה, הגמרא מחדדת את ההבדלים בין רב לשמואל, בעצם אומרת רב מדבר על נהר בגלל שהוא דורש מרחק. שמואל, אתה אומר ארית דדלאי, אתה חייב לומר שיש בפנים מים. עכשיו הגמרא תביא משנה בנושא אחר לגמרי, ותדון בשאלה של מה זה שלולית. תנא אתם, שנינו שם, במסכת פאה, ואלו מפסיקים לפאה. מה זה להפסיק לפאה? בכל שדה כמובן חייבים להשאיר שטח שהוא לעניים, שעניים יכולים לבוא ולאכול, כן? זה נקרא מצוות פאה. עכשיו צריך לעשות את זה בכל שדה. איך אני מגדיר מה זה שדה אחד? אני יש לי שדה, יש לי שדה, באמצע השדה שלי עובר שביל, ומחלק את השדה שלי לשתיים. האם זה עכשיו שתי שדות או שדה אחד? האם צריך להשאיר שתי פאות או רק פאה אחת? אז יש הגדרות למה נחשב הפסק, מה נחשב דבר שמפסיק שדה לשתיים. וזה הגדרות שיש פה. אלה מפסיקים לפאה, אלה דברים נחשבים שמפסיקים את השדה לשתיים, לכן צריך להשאיר עוד פאה, הנחל והשלולית, ודרך היחיד ודרך הרבים. בסדר, זה ארבעת הדברים, אפילו דרך היחיד, דרך רבים, נחל ושלולית. מהי שלולית? מה הפירוש המילה שלולית? היום בעברית מודרנית אנחנו יודעים ששלולית זה משהו, זה מים שנשארים מהגשם ברחוב, אפשר לקפות לפעמים עם מגפיים, אבל זה בעברית מודרנית. בעברית תנאית, זה לא מילה, זה לא מילה שמופיעה בתורה. אנחנו מנסים להבין מה פירוש המילה שלולית. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מקום שמי גשמים שוללים שם, שזה ממש כמו מה שאנחנו קוראים היום שלולית. מקום שבו מי הגשמים מתאספים. עכשיו, שלולית לא חייבת להיות משהו קטן, שלולית חורף זה יכול להיות משהו מאוד ארוך, בשדה בוודאי שיש שם מקומות חריצים כאלה, אז לפעמים יש ככה שלולית ארוכה מאוד של מי גשמים, זה המקום שמי הגשמים מתאספים, זה נקרא שלולית וזה מפסיק לפאה. רב בוואי, אמר רבי יוחנן, אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה. שלולית זה ההתפצלות של אמת המים הראשית לתעלות הקטנות שיוצאות השדה, מה שהיו עושים פעם בפרט בבבל, שככה היו משקים, שבבבל כידוע בנויה על תעלות של מים של, שיוצאים מהפרט והחידקל, וחופרים שם תעלות כאלה, ויש אמת מים, ואמת המים מחלקת, בעצם אולי זה לא בבל, אולי זה מרבי יוחנן, אולי זה ארץ ישראל גם כן, מקומות מסוימים, וזה נקרא שלולית, זה מין אמת מים כזאת שמחלקת מים לאגפים. עכשיו הגמרא תחדד את ההבדלים, ותסביר בעצם שיש היררכיה בין שניהם. מאן דאמר מקום שמי גשמים שוללים שם, כל שכן אמת המים. מי שחושב שאמת המים שיש שם, היא נחשבת הפסק, כל שכן מי שחושב ששלולית, שמי גשמים שוללים שם, זה הפסק, כל שכן אמת המים, שזה הפסק הרבה יותר גדול. אבל מי שאמר אמת מים, יכול להגיד, אפשר לטעון שבשבילו שלולית זה לא יהיה נחשב הפסק. למה? דהנו, בגנה דאר המקרו, זה לא ממש נקרא הפסק רציני, זה סך הכל מין שקעים באדמה, זה לא נקרא הפסק בין שדות. לכן, מי שאמר ששלולית רגילה נחשבת הפסק, ודאי שאמת המים היא הפסק. אבל מי שאמר שאמת המים נחשבת הפסק, הוא יגיד שלא, שלולית זה לא הפסק, שלולית סך הכל מין כזה חור שקע באדמה, זה לא משהו שאני חייב, שאני אגדיר אותו בתור הפסק, אותו משהו שמחלק את השדה שלי לשתיים. יפה מאוד. אנחנו עוברים למשנה הבאה, או קודם כל נעשה סיכום קצר. היה לנו משנה שדיברה על הפסקים שאש עוברת ואני נהיה פטור. דיברנו על הגדר, הבאנו ברייתא שאמרה, סתרה את המשנה לגבי גדר, והסברנו שזה רק דיון סמנטי בשאלה אם זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל. אחרי זה היה מימרה של רבא ורב פאפה שדיברו על שדה קוצים, אמרו שזה גם נכון בשדה קוצים, אבל צריך שארבע אמות יהיה מהקוצים ולמעלה. אחרי זה היה לנו רב ושמואל שבעצם אמרו, רב צמצם את הדין של המשנה דווקא לנכפפת, אבל דווקא לקולחת, אבל בנכפפת אומר אין שיעור, אש יכולה להתפשט עד כמה שרוצה, ושמואל אומר לא, הפוך, דווקא המשנה מדבר דווקא על אש שמתפשטת, אש שלא מתפשטת אפילו כלשהו אני אהיה פטור, והבינו ברייתא שהיא בעצם ראיה לרב. אחרי זה התחלנו לדבר על דרך הרבים של המשנה, והסברנו שדרך הרבים של המשנה מוכיחה לנו שהמשנה שלנו היא משנת רבי אליעזר, שחושב שאש מתפשטת עד 16 אמה, יותר מזה אני נהיה פטור. ואחרי זה הבאנו ויכוח בין רב לשמואל, מה זה נהר, האם זה תעלת השקיה או נהר אמיתי, והסברנו שנהר אמיתי זה לא משנה אם יש בו מים או אין בו מים, העיקר שיש נהר, ותעלת מים צריך שיהיה במים ושתהיה הפסק. אחרי זה הבאנו משנה ממסכת פאה שדנה בכלל בהפסקים בין שדות, והופיעה שם המילה שלולית שגם הופיעה אצלנו, בברייתא הופיעה מילה שלולית, אנחנו מנסים להבין מה זה שלולית, הסברנו שיש מחלוקת מה זה שלולית, האם שלולית זה מקום שבו מי הגשמים מתאספים, או שזה ממש אמת מים קטנה שעוברת בשדה, והסברנו שמי שחושב שאמת מים יפסק, ודאי שגם שלולית יפסק, סליחה, מי שחושב שלולית יפסק, חושב שגם אמת מים יפסק, אבל להפך זה לא נכון, כי שלולית בעצם אפשר להסתכל עליה בתור מין שקע באדמה, היא לא ממש הפסק. עד כאן כל הסוגיה, ועכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה, שמאוד קשורה למשנה הקודמת. אומרת המשנה, המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה? כלומר, אני מדליק אש בתוך השטח שלי. עד כמה תעבור הדלקה שאם היא עוברת, אני אהיה כבר פטור. עד כמה אני מחייב אותי לקחת אחריות על הדלקה? יש פה מחלוקת תנאים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור. כלומר, בית קור זה שטח שבו, שטח אדמה שבו אפשר לזרוע קור. קור של חיטים, נניח, קור של סעורים. זה שטח די גדול, כן? משהו כמו כמה אלף ומשהו עמה, על 50 עמה, שטח גדול, ורואים אותו כאילו הוא עומד באמצע, וכל השטח הזה הוא השטח שסביר שהאש תתפשט אליו. מעבר לזה, אני אהיה פטור. שטח גדול, כלומר, אני צריך לקחת אחריות, אש זה דבר סביבתי. יש לו נזקים סביבתיים, אני מדליק אש, אני לוקח אחריות בעצם על, לא יודע, דונם, יותר אפילו. כך וכך, שטח שעליו אני לוקח אחריות, אם זה עובר את זה, וואלה, אני כבר פטור. רבי אליעזר אומר, 16 עמות כדרך רשות הרבים. רבי אליעזר, ראינו אותו כבר בגמרא לפני כן, רבי אליעזר בעצם אומר, רשות הרבים. 16 עמה זה הגבול. יותר מזה אני נהיה פטור. רבי עקיבא אומר, 50 עמה. 50 עמה זה בערך 25 מטר. זה השטח שאני אומר שהאש תתפשט. יותר מזה אני אהיה פטור. רבי שמעון אומר, שלם, שלם המבעיר את הבערה. כתוב בפסוק. הכל לפי הדלקה. פשטות מה שרבי שמעון אומר, אני לא יכול לתת לך איזה הגדרה חותכת. הכל לפי הדלקה. אפילו יותר מזה, תלוי איך הדלקה, תלוי איך היה, תכף נראה שהגמרא תדון לזה. אומרת הגמרא, ולטלה לרבי שמעון שיעור בדלקה? מה, רבי שמעון אין לו שיעור בדלקה? הוא תמיד יחייב? על כל דלקה הוא יחייב, לא משנה מה קורה? כי ככה הגמרא בשלב הזה מבינה. שרבי שמעון אומר, שלם ושלם. לא אכפת לי כמה זה הלך. אתה הדלקת, שלם. הדלקת, שלם. זהו, אתה לא יכול להסתתר מאחורי המרחק. ככה אנחנו מבינים עכשיו את רבי שמעון. לכן הגמרא שואלת, מה, אין לו שום שיעור? והרי, אנחנו מצאנו משנה שזה נראה שרבי שמעון כן יש לו שיעור לגבי התפשטות דלקה. בוא נראה. והתנן. יש משנה שאומרת, לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית. אלא אם כן יש על גבו גובה דארבע אמות. כן, אני מעמיד תנור, תנור, פעם זה תנור עם אש, ובתוך הבית, צריך כמובן שיהיה מעל, זה התקן, כן, מה התקן של בטיחות? תקן בטיחות של תנור בתוך הבית, שיהיה לי ארבע אמות רווח, כאילו, בין התנור לבין הגג. גובה ארבע אמות. אחרת זה מסוכן, זה יכול לעשות שריפה. היה מעמידו בעלייה, אם אני מעמיד אותו בקומה השנייה, כן, בעליית הגג, עד שיהיה תחתיו מעזיבה, שלושה טווחים, צריך שיהיה מתחת הרצפה מעזיבה, מין כזה רווח, שטח, חלל, של שלושה טווחים, גם כן בשביל בטיחות. ובקירה, קירה זה גם כן סוג של תנור, רק שהוא פחות חם, בקירה הטפח, מספיק טפח אחד. ואם מזיק, אם בכל זאת, אחרי כל התקנים האלה, אחרי כל ה... הרחקות האלה, אחרי כל הרגולציות האלה, בפועל התנור הזיק, משלם מה שהזיק, אני משלם את על מה שהזקתי. כך אומר תנקם. רבי שמעון אומר, לא נאמרו שיעורים הללו, אלא שאם הזיק, פתום לשלם. רבי שמעון אומר, הרגולציות האלו, השיעורים האלה שנאמרו לך פה, על ה-400, על הטפחים וכו', זה הכל בשביל לפתור אותך אם יקרה משהו. זה לא שאתה נדפק בכל מקרה, גם תעשה כל מיני הרחקות, גם תיזהר, וגם אם זה יקרה, אנחנו נחייב אותך. לא. אם אתה עושה את כל מה שאתה צריך לעשות, נזהרת, עשית 400 מלמעלה, עשית טפחים מלמטה, אז אם הזקת, אתה תהיה פטור. מה רואים במשנה הזאת? מה הגמרא מנסה להוכיח? שרבי שמעון חושב שיש גבול. אין דבר כזה. אם אני נזהר כמו שצריך, אם אני עושה את ההרחקות, אני אומר, עושה את התקנים של הבטיחות כמו שצריך, אני אהיה פטור. אני לא חייב על כל שריפה מתי שזה לא יקרה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוה, הכל לפי גובה הדלקה. אנחנו עושים שינוי בדברי רבי שמעון. לא הבנו נכון את רבי שמעון. לפני כן הבנו שרבי שמעון אומר, בכל מקרה אני חייב, על כל שריפה. שלם משלם. לא, זה לא הפירוש. הפירוש עכשיו, הבנו אותו עכשיו אחרת. הכל לפי גובה הדלקה. כלומר, יש שיעור. אלא שהשיעור הוא לא חד משמעי. תלוי בגובה של הדלקה. אני לא יכול להגיד לך 50 מטר, 100 מטר, בית קור, 16 אמה. אני לא יכול להגיד לך את כל הדברים האלה. למה? כי תלוי בשריפה, תלוי בדלקה. יש שיעור. יש שיעור מסוים שמאימה, אם האש תעבור מעליו, אני אהיה פטור. אבל השיעור הזה הוא משתנה לפי הדלקה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון. יש כמה מסורות, שניהם משם שמואל, שהלכה כרבי שמעון. אנחנו לא נותנים איזה הגדרה עד איפה שהאש מתפשטת, אלא הכל לפי הדלקה. אם אני מדליק, אני צריך לדאוג לזה שהאש לא תתפשט, ואני לא יכול, אין איזה קו ברור שאומר כמה אש אני, עד כמה אני פטור, עד כמה אני חייב. זהו, עד כאן הסוגיה. אני מקווה שהיה ברור. ניסיתי היום לעשות ככה פרק ארוך שנגמור ככה הרבה גמרא. כמובן שאלות אפשר תמיד להפנות גם בוואטסאפ, גם בטלגרם. אתם יכולים להזמין לנו גם בספוטיפיי וגם בקאסט בוקס, וניפגש בפרק הבא בעזרת השם. לילה טוב.